שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל, הגענו לעמוד 37. והגענו לפסקה ב' כבר, במסגרת רשימת המצוות עשה ולא תעשה, בין אדם לחברו, שכולן בלי יוצא מן הכלל חלות מקל וחומר, גם בין אדם ואשתו. צריך להיזהר לא לתת או לא להתייחס אל המצוות האלה כמצוות מחייבות בין אדם לחברו, תוך כדי, הייתי אומר, התעלמות מן העובדה שאישה שייכת לאותן מצוות, לא פחות. החיוב שלנו כלפי האישה באותן מצוות הוא לא פחות, ואפילו באותן מצוות הוא לא פחות ואפילו יותר. זה שאנחנו נשים פה להוכיח למי שצריך, כמובן, עוד את ההוכחה הזו. עצם העובדה שצריכים לומר לנו את זה כבר, זה כבר קצת תעודת עניות שצריכים לשכנע אותנו או לומר או להעיר או להדגיש שהמצוות האלה חלות גם בין אדם לאשתו, כבר קצת ביזיון. אבל זה כבר קיבלנו בענווה פעם שעברה, ומה שנותר זה לראות את הדברים עצמם. אז אם כן, סיימנו פסקה א' ואהבת לך כמוך. עכשיו אנחנו ב' ושימח את אשתו. הדגש בשימח את אשתו זה הדגש האקטיבי, כפי שאומר רש"י במקום, כן, ואונקילוס, כן, וחדי ית איתתה, שימח את אשתו, ורש"י אומר מפורש, למי שלא הבין, והמפרש ושמח עם אשתו טועה. יש מי שאולי נוטה לפרש ושמח עם אשתו. יש ושימח, שזה פועל יוצא, לפעול על אשתו, ושימח, שהוא מחויב, אם הוא רואה אותה במצב של דכדוך, או במצב של משהו שרצון שלו מסופק, הוא זה שצריך ליזום ולהשלים את רצונה. Okay. יש לה זכות קדימה בעניין הזה. זה נקרא ושימח את אשתו. והמפרש, ושמח עם אשתו, לעומת ושמח עם אשתו. שמח עם אשתו זה מעמיד אותם באותה רמה. אין חיוב על האחד כלפי השני. או לענייננו, כאילו אין חיוב על האיש כלפי אשתו, אלא ושמחים, יאללה בכיף, אנחנו ביחד. אין לי פה אחריות עליך. אם אנחנו מוצאים את עצמנו באותו הגובה, אז אנחנו שמחים ביחד. אבל אם אתה למטה ואני למעלה, אני לא חייב לפנות אליך. חס חלילה, זה נקרא ושמח עם אשתו. ואנחנו אומרים לא, ושימח את אשתו. אתה לוקח אחריות. לא היינו מוצאים מקום להדגיש את זה, אלמלא גברים, לא היו משחקים את המשחק הזה. מה פתאום שאני אעשה? מה פתאום שאני אלך לקראתה? למה שהיא לא תבקש סליחה? למה ש... תגיד, אתה אישה? תגיד לי. מה, אתה טיפוס כזה שצריכים לפייס אותך, צריכים להתחנן אליך ולהתנצל בפניך? זו תפיסה מאוד נשית, צריך להבין. דרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה לכבוש. הגבר הוא זה צריך לכבוש. במובן החיובי כמובן, צריך לכבוש את האישה, לכבוש את גאוותו קודם, ומתוך כך לכבוש אותה. זה כיבוש שהוא כולו מתוך ענווה. רידו בדגת הים וכבשוה. זה כיבוש שהוא חיובי. זה לא כיבוש משחית, זה כיבוש חיובי. זה הרעיון ששימח את אשתו. הגבר שמתוך חסד עמוק ומחויבות ואחריות כלפי האישה, בעיקר הבנת טבע האישה, שזקוקה מאוד מאוד להרגיש אהובה. היא זקוקה להרגיש אהובה. תחשבו, מחילה שאני משווה, זה אם חזל ישבו לא פעם, נשים וילדים. יש גם בדבר הזה דמיון. ילדים מאוד רוצים להרגיש שאמא אוהבת אותם. הם עושים הרבה דברים כדי שאמא תוכיח להם שהיא אוהבת אותם. ולא תאמינו, זה פשוט פלאי הדבר הזה. גם נשים, יש מרכיב באישיות שלהם. האופי הבסיסי שלהם, שהן זקוקות מאוד להוכחה שהבעל אוהב אותם, שהוא יעשה פעולה שמידע על כך, כן? פעולה שמידע על כך. כל התמונות האלו הרומנטיות של האביר שלוקח את ה... על היד ומציל אותה, הוא צריך להציל אותה, הוא צריך להוציא אותה מהמצב. זאת אומרת, היא לא משחקת חס שלום, אבל חוסר העונים הוא שייך לה לפעמים. חוסר העונים, היתר להיות חלשה. זה לא שנשים חלשות, אתם יודעים כמוני שנשים מאוד חזקות, אבל יש אצל נשים את הצורך כביכול לפעמים להיות חלשות כדי שהגבר יבוא וייתור לצחרו, יבוא ויבטא את הצד המושיע, המושיע, המגן, כן? העוזר, זה פשוט לא יאמן. ואני מדבר שם על נשים חזקות, אז אנחנו מכירים נשים חזקות במערכת הציבורית, אנחנו לא מעלים על דעתנו שנשים כאלו מוכנות לראות ליד בעליהן, כן? ליד בעליהן קצת מסכנות, אבל תאמינו לי או לא, גם הנשים האלו, שגם אני וגם אתם יודעים, אני מדבר כרגע, חזקות מאוד, שמגיעות הביתה, לפעמים יש להם חשק להתפרק ולהתרפק ולהגיד לגבר, אנחנו בעצם לא חזקות, תושיע אותי. ואם הוא לא מנצל את ההזדמנות הזו, שהיא גם הזדמנות וגם חובה, כן? זו אכזבה מאוד גדולה. צריך להבין, נשים שמשחקות את החזקות וכובשות בזירה הציבורית בעיקר, הן מאוד מעמיקות את החסך של להיות נושאות. הן כל מיני מושיעות, אבל הן זקוקות להיות נושאות. לאישה זה לא טוב יותר מדי להיות במרחב הכובש, במרחב המנצח, המוביל, הסמכותי, זה לא טוב. הן יכולות לעשות את זה נהדר. נהדר הן יכולות לעשות את זה. באמת נהדר. וכבר התוודאתי פה פעם אחת וסיפרתי לכם שלמדתי עם אשתי גמרא, והיא שם אותי בכיס הקטן בהבנת רשי. אבל זה לא תפקידה. אחרי זה היא אמרה לי, תלמד עם אבא שלי, לא הייתי, תעזב אותי בשקט. זה לא אומר שלא יכולה ללמוד, יש לה היגיון פנטסטי, יש לה בינה יתרה, וזה בא לידי ביטוי גם בהבנה פשוטה וישרה של סוגיה בגמרא. אני אומר לכם את זה. זהו, ולמרות שזה, שהחליטה קצת לשחק את המשחק הזה של ללמוד איתי גמרא, אז היא הבינה יותר טוב מני, מה אני אגיד לכם? היא הבינה יותר טוב מני. זה לא שהן לא יכולות, אבל זה לא העיקר אצלה. זה לפנים משורת הדין, ואולי אפילו תפלות. אולי אפילו תפלות. כל המלמדת את אשתו את ביתו התורה, כאילו מדע תפלות, זה אמור לא רק לגבי בת, זה אמור לגבי האופי הנשי הנקבי, בכלל, באופן כללי. לימוד גמרא באופן שגברים לומדים. מחויבות בלימוד תורה, אבל לא באופן שגברים לומדים אותה. זהו. אז גם פה, זה לא שלא יכולה להיות סמכותית וחזקה גם במחיצת בעלה. אבל במחיצת בעלה היא מרגישה מספיק ביטחון וזכות להביע את הצד החלש. הצד החלש. כן? גם כדי לאפשר לנו, אני חייב לומר, אני לא עושה את זה במודע כמובן, אבל הקדוש ברוך הוא כך התביע בנפשה של האישה, כדי שהגבר יוכל להרגיש שהוא בכלל נחוץ. כי אם גם בהזדמנות הזו היא לא הייתה מביאה קצת חולשה, אז למה יש גברים בעולם בכלל? היכולות להסתדר נהדר נשים לבד, ולפעמים יותר טוב לגברים. אז לפחות, הקדוש ברוך הוא אמר, הנה בוא, אתה תזכה שלידך היא תהיה חלשה. תעזור לי. אז אפילו המפקדת הזאת לידך היא ככה. כן? תרגיש חלושה. יש לך הזדמנות. בוא ותיטול שכר. טוב, אז זה באופן כללי, הדבר הוא נראה בתוך הפסקה עצמה, הוא ירחיב כאן את הדברים. רק רציתי באופן כללי ככה לפרש קצת ולגעת בעניין של הפועל האקטיבי של ושימח את אשתו, כן, דברי אונקילוס ורשי, בדבר הזה הערה מאוד חשובה. עכשיו בואו נראה מה שהוא אומר. כן, דברים ברוח זו, קצת ניואנסים שלא דיברנו עליהם עדיין, ונשתדל לדבר עליהם. ושימח את אשתו. חובתו של הבעל לשמח את אשתו. כפי שאתם רואים, זה יוצא מגדר הרשות ונכנס לתחום החובה. זה חובה. כן? צריך להבין, כל דבר שהוא חובה, למשל, אם אני אומר חובה לנשום, מה אני בעצם אומר? שאם לא נושמים, מתים. זה נקרא חובה. חובה זה מאוד מקביל למושג שחזל אומרים, יש איברים בגוף שהנשמה תלויה בהם. אתם מכירים את הביטוי הזה? איברים שהנשמה תלויה בהם? איברים שאם נוטלים אותם מן הגוף, האדם לא יכול להמשיך לחיות, כן? מוח, לב, כל מיני. בלי כליה, בלי חצי כבד, אפשר עוד לחיות. אבל יש איברים שאם נוטלים אותם מן הגוף, האדם לא יכול לחיות, כן? אם אדם לא נושם, יש אחד אוסטרלי משוגע שהצליח 22 דקות לא לנשום. לא יודע אם שמעתם על זה. 22 דקות לא נשם. כן. 22 דקות, מה זה אפשר? לא אני ולא אתה, גם לא אתה, אבל יש אוסטרלי אחד משיגני, כן? שהוא 22 דקות לא נשם. מה תגיד? יש אדם בהודו שכבר 64 שנה הוא לא אוכל ולא שותה. ועשו לו בדיקה, בית חולים משוכלל מאוד בהודו. בית חולים מאוד מאוד רציניים, רופאים והכל. 10 ימים. הסתפקו בעשרה ימים. אמר, עכשיו התחילו לבדוק אותו 64 שנה, שעוד נותרו לו לחיות. הוא כבר בן 72. בטח הוא יחיה עד גיל 300, אני יודע. בקיצור, הוא הביך את כל הקהילייה המדעית לגמרי. 64 שנה הוא לא אוכל ולא שותה, אין לו לא יציאות, לא קטן ולא גדול, שום דבר. הכל נספק בתוך הגוף. פונה. מה? פונה. מישהו שמע על זה אגב? פונה. אף אחד לא שמע. יפה. לא משנה, אני אכנס את זה כרגע, נכון, כן. פרניים, כן. לא משנה, זה דבר ש... לא, זה לא יודע, אני לא מבין את זה, אני מבין את זה, אני יודע, לא מבין. אבל הוא שגיע את הקהילה המדעית, הם מבולבלים, זהו, גמרנו, הוא יכתיב להם יחדש את כל המדע. אין להם תומס לעשות את זה כמובן. אין להם את התבונה גם לעשות את זה. הם צריכים לאחוז מקום מאוד גבוה כדי לדעת מאיפה מקור החיים. אבל האיש הזה, עודי, 94 שנה. וזה עובדה, אפשר לראות זה. לא, לא דבר שהוא מספרים סיפור אגדה על איש שהיה לפני 2000 שנה. ועכשיו הוא חי. בן 72.
ישראלים
של זה. מה? לא הגיעו, לא הגיעו לזה. יש מקסימום 10 ימים, יש...
לא,
פגשתי. מה? פגשתי, לא הבנתי. כמה ימים, כמה ימים?
8 חודשים.
לא שמעתי, לא משנה. אבל יכול להיות, יכול להיות. לא שמעתי, אין הראיה. מה?
מה שהיה
עשור
התחום בישראל הוא תמיד
שם. בסדר.
בסדר.
אבל לא משנה, אבל זה לא עניין, אנחנו רוצים להגיד הפוך, כלומר, זה יוצא דופן. אבל חובה לנשום. חובה לנשום. אדם של אנשים, תוך 2.5 דקות, מתחיל להידפק הראש, כן? אצל מטיבי נשימה. אצל מי שלא מטיב לנשום, זה אחרי דקה וחצי כבר מתחילים תופעות בעייתיות וכן הלאה. בסדר. חובה. עכשיו תראו, שמתייחסים אל דבר מסוים בתור חובה, אז תכף מיד משדר לנו את הקריטיות. למה אני מעריך בזה? כי הרבה דברים שהתורה מכנה אותם כחובה, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אליהם כדבר של היתר. במקרים הגרועים יותר, לא אפילו דבר של היתר, דבר מעיק, דבר מיותר. אבל צריך לזכור את לשון התורה. זאת אומרת, שהתורה אומרת חובה, פירוש דבר שזה איבר שהנשמה תלויה בו. אלא מה? מה מתאה אותנו? שזה לא כמו נשימה. אז אם אני לא משמח את אשתי, הרי היא לא מתה מיד, וגם לא אחרי 2.5 דקות. נכון? זה לא קורה מיד. אבל מתחיל להתרחש מוות בתאי הגזע של הזוגיות. ממש. עכשיו, מי שרואה, מי שיודע להתבונן בדבר הזה, הוא רואה כבר שמתחיל, זה מתחיל להמית תאים בתוך הזוגיות, בתוך הרקמה העדינה של האהבה. מי שיודע זה באמת, מי שיודע להתבונן. כן? זאת אומרת, מתוך ניסיון גם, ככל שאדם יותר בא ניסיון בחיי הזוגיות, הוא יודע לזהות שכאשר הוא לא נותן לאישה את מה שהוא מחויב לתת לה, שרק סוטה ועונתה, מתחיל להתרחש מעין מיטה בזוגיות. עכשיו, אני לא אומר, מכיוון ששערי תשובה פתוחים תמיד, ותמיד אפשר לתקן, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אפשר לתקן, ודאי שבשלבים הראשונים, ברוך השם, אפשר לתקן. אבל הטעות נגרמת כתוצאה מזה שאנשים לא יודעים לראות את הנולד. הם לא רואים מקצת מיטה כמיטה. הם לא רואים את המקצת, הם לא רואים את ההתחלה באור הנכון. לאן הדברים יכולים להוביל? שלמעשה התהליך כבר התחיל. וצריך להבין, שאיש לא משמח את אשתו, מה שהיא חובה בתוך נפשה, לו יכולנו לצייר, לצלם, מה שהיא חובה בתוך נפשה, היינו רואים שהיא חובה הרגשה של נטישה, של חוסר חשיבות. היא לא נאהבת. זה יכול להיות דימוי עצמי, לגרום לה דימוי עצמי מאוד נמוך. וזה לא משנה כמה היא מוצלחת במקום העבודה שלה וכו' וכו'. ממש לא משנה. מתחיל להתרחש משהו לא טוב בקרב נפשה. ואישה שבעלה משמח אותה, אישה שמחה, אישה מלבלבת, מנשון לב, כן? היא מלבלבת, היא שמחה, היא מאירה. אתה יכול להביט על אישה ולהבין בדיוק מה קורה בתוך הבית שלה. אל תעשו את זה בבית, אל תעשו את הריגול הזה, כן? אני אומר באופן תיאורטי. אפשר להסתכל על אישה ולראות בדיוק מה קורה בתוך ביתה. איזה יחס היא מקבלת מהמנשים הגדול שלה. בדיוק איזה יחס. אתה יכול לראות לפי שפת הגוף, אתה יכול לראות הבעת הפנים, מצב העיניים ודאי וודאי, צורת הדיבור, אתה יכול לראות. בדיוק מה היא מקבלת או לא מקבלת בתוך ביתה. האם מענים אותה או מרעיבים אותה בתוך הבית, או האם היא מקבלת כל צורכה. אפשר לראות את זה. וזה מאוד מקשר אותה למושג של חובה. עד כמה הדבר הוא קריטי לנפש הנשית. הרבה פעמים גברים, שלא כך זקוקים לטיפול הזה, גבר הוא הרי מצ'ואיסט, לא צריך שכמה, תעשי לי, תספקי, גבר הוא גבר. אז זה לא כך נראה לו משהו כל כך נחוץ, ברמה של קריטיות כזו. אז נראה לו שאם הוא בעצמו מסוגל להתמודד עם מצבים של חוסר סיפוק או תחייה סיפוק, כן, אז גם היא יכולה לעשות את זה. אבל הדבר הוא מאוד מאוד שונה. צריך מאוד להיזהר. לא לדחות סיפוקים שאישה מבקש אותם, ודאי שלא בשנה ראשונה. ודאי שלא בשנה ראשונה. מאוד מאוד להיזהר מזה. כן, יש אל... טוב, אני אכנס לזה כרגע. יש כאלה שרצו לחלק ולומר שהם חבדה כגופו, טוב, לא משנה, אני אכנס לזה, זה דורש הסברה. לא משנה, אני אכנס לזה כרגע. בכל אופן, זה לא אותו דבר. אתה לא יכול לדון את האישה כפי שדן את עצמך. זה לא אומר שאם אתה מתייחס בשוויון נפש לג'וק שרץ לאורך המטבח, אתה יכול להגיד לאישה, מה את מתלהבת? כולה ג'וק. אתה לא יכול. היא בנויה אחרת. אתה צריך לחוש לה, אתה צריך לחוס עליה, צריך לפייס אותה, צריך לעודד אותה, לנחם אותה. פעם התקשרו אלינו הביתה, איזה טלפון בהול, חשבנו מישהו מת. חשבנו אחד מבני הבית שם בצד השני של הקו, מת. בסופו של דבר, מה מסתבר? שהיה עכבר, סליחה, בבית, והאישה פשוט נכנסה לפניקה נוראה, הסתגרה בתוך חדר, כן, והרימה טלפון אלינו, כן, מכירה את אשתי וכן הלאה, וביקשה שהגבר יבוא לסלק את העכבר. אבל היא צעקה וכאלו צעקות שהיינו בטוחים שאחד הילדים מת, שם ירחם, שקרה איזה אסון, כן, ממש קרה איזה אסון. שומע זעקה בעיר ומתפלל, הלוואי לא יהיו מבנה ביתי, הרי זו תפילת שם, כי זה כבר קרה. אבל בכל אופן, צעקה כזו, עכשיו מי יודע מה קרה שמה, בסוף הסתבר שסך הכל עכבר שהתרוצץ בתוך הבית, והיא נכנסה לאחד החדרים, הסגירה שם בפאניקה נורא, הרימה טלפון לשתי. ו... עכשיו אני צריך לבוא, לסלק את העכבר, כיוון שאין לי בעיה עם עכברים כל כך, חייתי איתם במשך הרבה שנים, כן, חייתי הרבה שנים איתם, אין לי שום בעיה עם עכברים, ממש לא. הגעתי לשם, בכלל, היא חשבה שאני סופרמן לכל הפחות, נכנסתי בגפי אל תוך החדר שהעכבר היה שרוי בו, נכנסתי לשם, סגרתי דלת מאחוריי, כן? מה הוא נכנס? מה הוא נכנס לכם? כן. והתחלתי להזיז, בניתי איזה מין מחסום כזה מהמיטות, פחות או יותר, ראיתי איפה העכבר נמצא, בניתי לו איזה מחסום, שגם בורח הוא לא יכול, הקטנתי לו את השטח, למשהו, תפסתי אותו בזנב, וזרקתי אותו מאחורי הגדר, לכיוון הכפר הערבי שם שהיה למטה. כן. אז נקשתי על הדלת של הגברת, העכבר בחוץ, אתה בטוח? אתה בטוח? נו, במו ידיי תפסת בזנב. מה, החזקת את הבזנב? היא הייתה כאילו, היא מחזיקה. מה את רוצה? אני החזקתי את הבזנב. מה, החזקתי את הבזנב? זרקתי אותו, אוי, יצא חוצה, הסתכלה עוד לצדם, לא האמינה שמישהו בכלל גבר. איך ניצחו הערלים את המצוקים? לנצח את העכבר? איך יכול להיות? עוג מלך הבשן, יכול לפחות? טוב, זה מאוד הפליא אותה שהעכבר איננו, היא המשיכה עדיין לחשוב, ככה קצת באימה, הלכה שמה מי יודע, אולי הוא ילד אפילו, אני יודע מה, אולי יש לו צאצאים, תוך כדי. אבל ברוך השם, משתכנע בסופו של דבר, והחיים חזרו למסלולם. אבל אתה לא יכול ללעוג לאישה שככה מתנהגת שיש עכבר בבית. אתה צריך להבין אותה, צריך לחוס עליה, אתה צריך להתמלא בחמלה, לא מתוך התנסות ובוז, מתוך ההבנה של טבע אישה. כן? ולא להיות גבר מתנשא ויעיר ובז כזה, שצוחק על הרגשות של האישה. אגב, מאותן הרגשות שאיתה מפחד מהג'וק, עם הרגשות האלה היא מגדלת לך את הילדים. עם הרגישות הנפלאה הזו. צריך להעריך אותה על כך. נכון, לא בכל היא מתמחה. נו, ואתה מסדר עם כיור של כלים, הרי אתה נופל מהרגליים. שאתה רואה כיור של כלים. שאתה רואה איזה סל כביסה להכניס בתוך המכונה ולתלות אותו על החבל. תראה איך אתה נראה שנותן לך משימה כזו. או קצת לחתל את התינוק, אתה כבר מבית ההשתנות. אתה לא יודע את נפשך. אז על מי נצחק? עליה שמפחדת מהג'וק? או עליך שלא מסוגל להתמודד עם סל כביסה בינוני? אז אל תמהר לצחוק עליה. אל תמהר לצחוק. כן? כמובן שבשורש החולשה של האישה זה בעצם יתרון. ובשורש החולשה שלך שלא לתלות את הכביסה זה יתרון. כי אתה שייך לדברים אחרים. חז"ל קוראים לזה עבודת פרח, עבודת אנשים לנשים ועבודת נשים לנשים. אבל די, יחד עם זה, אתה לא צריך ליפול מהרגליים פעם אחת בשבע שנים, כן? אז אתה איתו לכביסה. לא צריך ליפול מהרגליים, כן? בסדר גמור, לא נורא. מקרה קרה, כן?
מה שהרב אמר לגבי הצילות אשתו,
כן.
יש איזה גדר שאתה להגיד שמפה עד לפה, שזה לא יחד במידה?
בדבר הזה, אני אגיד משהו מאוד גס, הכוונה היא לא גס, מובן של גסות לב, חס ושלום. אני אגיד משהו מאוד גס וכללי. באופן כללי, באופן כללי, כל דרישה נשית, א', בכלל, ודרישה נשית בפרט בשנה הראשונה, צריכה להיענות על ידי הגבר. צריכה להיענות. להיענות על ידי הגבר. כל דרישה נשית. אני לא מדבר כרגע על שאר כסות ועונה, שזה דבר ברור, אלו חיובים דאורייתא. אם כי בהם כלול גם הצרכים הרגשיים של האישה. כן? כפי שדרשו לא מעט בעלי המוסר, ששאר כסות ועונה זה גם כולל צרכים נפשיים. עונה, שיהיה עונה אותה, שידבר איתה וכו'. יש בזה, דרשו בזה כמה דברים, והכל אמת ושרי וקיים. כל צורך פיזי, נפשי, או רוחני של אישה, כן? בשנה הראשונה, שמתבטא באופן או באופי של הזדקקות לאיש, להתלבט בשאלות שונות, מה לקנות, כן? מתי ניסה, איך ניסה, כל הדברים האלו שאישה מבטאת אותם מתוך הרגשה של חוסר אונים, כן? האיש חייב להזדקק לה. אלא אם כן, וגם זה לא מוחלט, שהוא מזהה שהאישה עצמה יודעת את התשובה ויכולה להסתדר לבדה, והדרישה שלה מן האיש זה נובע כתוצאה מקווי אופי תלותיים. קווי אופי תלותיים. כלומר, האישה הזו, יש לה משקעים של תלותיות, של דימוי עצמי נמוך, ואז היא מתעלקת אל האיש. היא דורשת ממנו גם כאשר היא לא זקוקה לעזרתו. אני לא לחנך אותה. אני לא אומר מה צריך לעשות כנגד זה, אבל במצבים כאלו צריך שיקול דעת. שיקול דעת, צריך לראות איך להגיב. כבר ראינו מה קרה עם יעקב אבינו, כאשר הוא אמר לרחל, כן, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, חז"ל תפסו אותו על זה קשה, את יעקב. ואמרו, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, כך עונים את המועקות, כלומר, גם כאשר היא אומרת דבר לא הגיוני, גם כאשר הוא אומר דבר, הבא לי בנים, מאיפה אני אביא לך בנים? זו דרישה מוגזמת. אבל שזה בא מנפש של אישה מועקת, שאין לה ילדים, יש היגיון עמוק בדבר הזה. וצריך מאוד מאוד להיזהר לענות ככה. אפשר היה לענות לרחל. אפשר היה לענות לה, אבל לא ככה. זו דוגמה טובה. אז אנחנו רואים, ודאי וודאי שבדרישות לגיטימיות, שמבטאות את הצורך של האישה לתת לגבר את תפקיד המושיע, ודאי וודאי שם אני חייב להקשיב לה. ואפילו בדרישות שיש בהם איזה חוסר היגיון, ויש בהם קווי אופי של תלותיות, אפילו בהם צריך לשקול היטב את התגובה. אפילו בהם. זה באופן כללי. כן.
ושמחת אשתו זה מפרגן לה על האוכל.
ודאי. לא, זה פשוט, זה פשוט.
ברור שאתה איפה, היית לבד עם הילדים כל היום.
בטח, זה פשוט, זה פשוט, זה פשוט, זה א' ב'. זה א' ב', אהרון. זה א' ב', ודאי.
מה עוד חוץ מזה?
זה בלי סוף. לכן נתתי עיקרון מנחה. לא רציתי להיכנס לפרטים, כי הפרטים אין ספורות למה. נתתי עיקרון מנחה. כל כיוון שהאישה מביעה צורך. אמרתי פיזי, אמרתי נפשי, אמרתי רוחני. עכשיו צריך להבין שאישה שתורחת, אז ודאי שהצורך שלה שירגישו בכך. שירגישו בכך. ודאי, אישה שתורחת, זה לא משנה באיזה תרחה. זה סתם משהו למעננו. כן? ודאי, ודאי, זה שהיא לא דורשת זה במופגן. תגיד לי תודה, תסתכל מה עשיתי. זה שהיא לא אומרת, זה לא אומר שאני פטור מלהרגיש בכך. היא מצפה שאני אשים לב לדבר הזה.
יש כאלה שאישה
כן.
הייתה עם
הילדים
לבד כל היום,
הוא
לא מפרגן
לנו חמי. זה בעיה מאוד גדולה. זה גדר של שפיכות דמים. הנה, זה כתוב, יש אחד הגדולים, אמר, אחד מבעלי המוסר, אמר שלא להחמיא לאישה על הבגדים שלה, זה בגדר של שפיכות דמים. זה כתוב בהמשך, נו. כבודה של האישה. איפה ראיתי את זה? כן, לא משנה, אני לא נכנס כרגע, אז כן, אני ארגיש טבעה של האישה. חיבה בערכה, שפיכות דמים, גובלת באכזריות. התנהגות הנותנת מקום לחשד כזה, גובל אכזריות. במקום אחר הוא כותב שפיכות דמים. איזה דבר נורא. שפיכות דמים, לפחות להיות שופך את דמה. דיברנו על זה לקודם, לכן זה גם חובה. כן? אמרנו שכל ביטוי של חובה הוא תמיד מתייחס למצב שהוא קריטי, ויש בו סכנת אובדן. שפיכות דמים, אכזריות וכן הלאה. אנחנו נראה את זה, כן? בעוד חצי שנה שנגיע לשם, בעזרת השם. בכל אופן, יש עוד שאלות על הדברים שנאמרו עדנה? כן, חובתו של הבעל, כן.
מרנתי בדיוק את השאלה שלו,
שאלה של מי?
חננאל.
חננאל, כן.
אם הצורה של האישה היא באה ממקום של חוסר איזון בנפש שלה.
לא, לא חוסר איזון.
לא, אם אפשר שיש דבר כזה אצל אישה ש...
כן, זה ודאי שיכול להיות, אבל במקרה הזה זה לא חוסר איזון.
לא, במקרה לא יקרה. מסוים ש...
אמרתי, יש מצבים שחוסר, של תלות, יש מצבים של דימוי עצמי נמוך, של הזדקקות מוגזמת. זה בא ממקום לא בריא בתוך הנפש.
אז גם במצב כאלה...
גם מצבים כאלה, צריך המון חמלה. אני צריך לראות איך לרומם אותה. כנראה, שאם היא מבטאת את זה כלפיי, כנראה שאני אעביר על הסוס הלבן שלה. אני צריך לקחת אותה בידיי, כן, וזרועותיי, ולהושיע אותה. כן, כנראה שהתנהגות כזו אבירית של הגבר כלפיה, יכולה לה ממש לעודד אותה. הרי תמיד אמרנו, נכון, שאם גבר היה באמת גבר כלפי אשתו, כמו שצריך, לא היה צריך פסיכולוגים. למעשה אפשר לתקן את כל הבעיות, גם של האיש וגם של האישה, על ידי קשר זוגי טוב. לא צריך שום פסיכולוגים. יועצים זוגיים ופסיכולוגים וגם פסיכיאטרים נהנים מאוד מאוד, מזה שבני זוג לא ממלאים את חובתם אחד כלפי השני. ביחס ראוי, כן, בזוגיות, בכלל בחברה, כן? קשר טוב בין חברים, תשימו לב, הוא משקם בנו את כל הרבדים. זה פשוט לא יאמן. קשר טוב, כל מי שחווה קשר טוב ועמוק, כן, עם חבר, הוא יכול להרגיש את זה מיד. זה משקם אותו בכל הרמות. בכל הרמות. קודם כל, ברמה הבסיסית ביותר של דימוי עצמי. דימוי עצמי זה דבר מאוד מאוד חשוב. שמישהו משקם אותי בדימוי עצמי, שנותן לי יחס אגון, יחס ראוי, לא מתנשא עליי, מכבד אותי, יודע לפרגן. אני מלך. מי יכול עליי בכלל? מי יכול? מי אני צריך פסיכולוגים אחרי זה לשלם אלפי, עשרות אלפי שקלים פסיכולוגים שישכנעו אותי שאני שווה משהו? כן? הפסיכולוג ישכנע אותי שאני שווה משהו? שהוא רוצה רק את הכסף שלי? לא רק, אבל בעיקר את הכסף שלי. חבר טוב! זה דבר גדול מאוד. קנה לך חבר, זה דבר מאוד גדול. זה יכול לשקם את האדם מכף רגל ועד ראש, להוציא אותו במצבים הכי מסובכים שיש. פשוט מחולאים נפשיים זה יכול להוציא אותו. תאמין אותי? בתוך זוגיות זה גם כך. קשר אמיתי ונכון במני זוג זה פשוט לא ימין. לא ימין. ואלה פלאים. כן. ואני אומר זה בלי מליצה, לא בגוזמה אני אומר. אני אומר זה כפשוטו. כן, כן, גם מצבים כאלו, כן, שהאישה מביאה באמת את החולשות הקשות האלו, נכון, אתה צודק. אני מקווה שזה לא עד כדי כך היא פגומה, שכבר גבר לא יכול להושיע, לפעמים אפילו גבר, אני מקווה. אבל על פי רוב, אם הגבר הוא באמת בעל חסד, ומכיר את חובותיו כלפי האישה, הוא יכול לחולל פלאות, פשוט פלאות. להרים אותם משפטות, פשוט משפטות. אבל נכון. הרבה גברים, צערנו, לא מכירים את החובה הזו כלפי נשותיהם. יכולים לעשות מעט מאוד למען אנשים. אתה יודע למה? הם עסוקים בצרכים שלהם. יש הרבה אגואיזם. הרבה אגואיזם. הגברים עצמם, גם חסרי ביטחון עצמי, גם לא יודעים את הכוח שלהם. כן? הם עצמם נמצאים בתהליכים או בשלבים של חוסר סיפוק. כן? הם לא חסכים עמוקים, נקרא לזה כך. הצד הנקבי שלהם לא נשלם. הרי ילד, בשלבים הראשונים של החיים שלו, הוא מאוד נקבי, הוא כמו אישה. אמרנו לכן, קטן ואישה, בחזל מושבים הרבה פעמים. שלושה, תהה שמאל מקרבת וימין, דוחה וימין מקרבת. כן, יצר קטן ואישה. קטן ואישה מושבים להרבה דברים. גם הרמב״ם מביא את זה. כן, יראת העונש, יראת הקטנים והנשים. הוא משווה, יש הרבה השוואות בחזל בין קטנים ונשים. וגבר, אפילו גבר, בקטנותו, הוא כמו אישה. יש לו הרבה צרכים. ברגע שלא מלאים את הצרכים הבסיסיים שלנו בילדות, אנחנו הולכים עם זה, עם החסכים לתוך הזוגיות. ואז מתחילה מריבה, זה כאילו שתי נשים שרבות ביניהם על תשומת לב. אין פה מישהו שהוא בעצם במקום חזק יותר. הגבר הוא לא גבר עדיין. הוא נמצא בחסכים מאוד קשים. ואז דורש מהאישה התייחסות. רגע, עד שאת אומרת לי, תתייחס אליי ותגיד לי תודה, אני רוצה שתגיד לי גם תודה. גם לי זה חסר, לא השלמתי זה שלב ילדותי, אני עוד לא גבר. אני עוד לא הגבר הכובש, חזק, עוצמתי, שמרגיש שיש לו רגליים מברזל, אתה מבין? ואז מתחילה מריבה ומאבקים על מרחבים של זמן, על מקום, על תשומת לב. אתה מבין את זה? סוג בעיה. אז גברים שבאמת, איך אומרים, גבר לא אייל, חסר כוח, זה מאוד בעיה בתוך זוגיות. צריך להתחזק. חלש יאמר גיבור אני. מאוד מאוד חשוב. גם מי שיש לו חסכים. הוא כבר מספיק מבוגר ויש לו אפשרות בלהבין בשכל. כן? לא צריך להיות כמו ילד שכזה... בסדר, לא לתת לרגשות לשלוט כל כך. כולנו יש לנו חסכים. אנחנו לא גדלנו לא בבית של החזון איש ולא בבית של הגאון מווילנה. אנחנו, אתה יודע, זה דור מעבר מגלות לגאולה. זה דור של הרבה פגיעה במסורות, שהיהדות כבר היא לא, אתה מבין? זה לא... מסורת נפגמה וכבר ממציאים את הזוגיות מחדש, אתה מבין? וזוגות על הפנים. וילדים סובלים מזה, גדלים בתוך בתים עשוקים של מערכות יחסים זוגיות מאוד לא פשוטות, אתה מבין? ילדים גדלים בחסרון, שלא לדבר על, על בתים וזוגות, שהקריירה היא העיקר ומימוש עצמי, ואתה מוצא את האמא הולכת לעשות כל מיני קורסים, ומנהלת כל מיני דברים עבר לים, והגבר הולך לחוג זה, והולך לשם, הולך לסרטים, והולך למשחקי כדורגל, והילד גדל בר בתוך הבית, הרבה פעמים, עם הרבה חסכים. אתה מבין? אז כולנו באים לגיל הבגרות, כן, מתחת לחופה, עם לא מעט חסכים, אבל צריך להיות גברים, אתה מבין? כל אחד מאיתן יש לו בלגן. מהבחינה הזאת, צריך להיות גבר. אחרת זו בעיה, שתי נשים בתוך בית אחד, זה בלגן. לא, זה ממש בלגן, זה ממש ככה. אני יכול לראות זה, אני מתעסק בדברים האלה. אני רואה בתים שמה שתי נשים, נאבקים על אותם דברים. נאבקים. אין את המציאות של טובים השניים מן האחד, שאם האחד ייפול, השני יקימנו. אין? יש תמיד בזוגיות איזה מין עקרון כזה, אומנם לא תמיד מוכיח את עצמו, שאחד נופל, השני מרגיש צורך להיות חזק. מכירים את המצב? למרות ששניהם חלשים. אבל כשאחד נופל, פתאום השני, קבל כוח. הוא זה שעומד על הרגליים, הוא זה ש... יש דבר כזה. וזוגות, זה לא קורה. כשאחד נופל, השני נופל אחד איתו. אז לא מתקיים, טובים השניים מני אחד, שאם האחד ייפול, השני יקימנו. כן? שאם אחד, לאחד יהיה קר, השני יחם לו. כן? תמיד צריך את ההשלמה הזאת. אז גם אם אתה חלש, אתה צריך להיות במדרגה כזו מספיקה שכאשר האישה מפגינה ומקרינה ומחצינה את החולשה שלה, לפחות אתה תהיה חזק, כן? ותוכל להושיט לעזרה באותו זמן. גם אם בדרך כלל אתה כזה, כן? חלוש. אבל לפחות במצבים האלה צריך לעמוד על הרגליים, במקום שאין אנשים, יהיה איש. חשוב מאוד. כן. יש שאלות עוד על הדבר שאמרנו כאן. אין. אז בואו נראה, נותר לנו דקה, אולי נתקדם טיפה. ושימחת אשתו, חבדו של הבעל, לשמח את אשתו, כן? שימו לב, ולגרום לה אושר. מה זה אושר? אישור. כן? אני מאשר את הצרכים של ה... זה נקרא אושר. לאשר את הצרכים של ה... כן? מה השעה? אתה עונה לי. תענה לי, יוסף? מה השעה?
שעה.
אוי, אני מאושר. אתה אישרת את הצורך שלי. אם היית אומר לי, אין לי שעון. יש לי, אבל אני לא רוצה להגיד לך. רציתי אותי לא מסופק, כן? בסדר, מסיבות שונות, כן? אין לך שעון, זה יותר טוב. יש לך, אתה לא רוצה להגיד, זה קצת יותר מתסכל. אבל בסך הכל, מאושר זה אדם שיש אישור לצורך שלו. זה נקרא לעשות אישה מאושר. כן? עכשיו תחשבו על זה. לעומת זה, אם אתה נותן למישהו משהו שיש לו, יש לך שעון ואתה יודע מה השעה, ולמרות זאת אני מתעקש להגיד לך מה השעה, אתה זקוק לזה? אתה יודע שזה לא זקוק. אתה לא זקוק. לא זקוק לזה. זה תוספת על העיקר, וכל יתר כנטול דמי. מה אתה מבלבל את המוח מהשעה? אני יודע מה השעה, לא צריך אותך. זה לא עושר, זה טרחה. זה מועקה, זה משקל יתר. כן? לכן, עושר זה לזהות את הצורך של השני. לזהות אותו, למפות אותו, להעריך אותו נכונה ולמלא. כמו סתימת שן. כי אם לא תסתום בזמן, אחרי זה יעשו כתר. סופר לגן. לזהות. וזה העניין פה. שגורם לאשתו עושר, הוא מזהה חוסרים. משלים, משלים. השלמה היא לאו דווקא ביום אחד תמיד. ודאי שאת ראשית השלמה אפשר לעשות תכף ומיד ברגע של זיהוי. החסרון, מה שנקרא עזרה ראשונה, חיוך, וזה, לפעמים ההשלמה היא דורשת גם לקנות לה משהו, לעשות למענה משהו שמתפרס על פני המרחב, לעשות, לנסוע לאיזה מקום, להביא משהו, לרכוש אותו, להזמין אותו, אבל בשלב הראשון, תירגעי, הכל יהיה בסדר, את תקבלי את מה שאת צריכה. זה עזרה ראשונה. אתה מעניק שאת הביטחון הגמור, שוודאי החסרון שלה יתמלא. זה עניין של זמן, אבל מה בכך? בסדר. לא יקנה. אבל להתייחס לחסרון, להתייחס לחסרון כאל, כמו שאומרים, אדם רעב, פרוס לרעב לחמך, ועניים תביא בית. מה נאמר לסדום? שבעת גאון ולחם, יד אביון לא יחזיקה. לראות אביון, לראות אביון זה, 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 זה טיפוס שהוא מתאווה לדבר, מתאווה לדבר, כן? אביון, לראות אביון, יש אנשים מתאווים, אנחנו מכירים את זה, יש אנשים בעלי חסרונות מאוד מאוד עמוקים, למרות שהם דקים, לא צועקים איזה בראש חוצות, אבל כשמסתכל לאדם אתה מדבר איתו, אתה רואה שהוא מתעווה לדבר מסוים. אל תעמוד מנגד. איך אתה יכול לראות את זה? לא עושה את פעולה מסוימת. בלו הקטנה ביותר. לא הקטנה ביותר. שים את היד שלך ליד שלו. תן לו להרגיש את חום היד שלך. תן לו להרגיש שאתה מעביר לו אנרגיה. בסדר, אין בכוחך לתת לו 1,000 שקל. אין בכוחך לפתור אותו עכשיו מהחוב הנורא שרובץ עליו, ומאקלים לו יום אחרי יום, מאקלים לו, לא נשאר לו שום דבר. אין בכוחך, אבל תהיה איתו. תהיה איתו. אני שומע, באמת קשה. אני אנסה לחשוב ביחד. יש לי רעיון, איזה גמח מסוים שם ברחובות, אתה גר ברחובות. אני יודע שהם קצת עוזרים בסלי מזון. אתה יודע מה, אני אדבר הערב עם פלוני אלמוני. אני מכיר אותו. אני אברר. איזה יופי. מתחיל לנשום, מתחיל לנשום. כמו דג שמחזירים אותו לתוך המים, מתחיל קצת לפרפר, קצת לנשום. כן? זה הרעיון של אושר. זה הרעיון של אושר. כן? וכולנו עשוקים. כולנו. למה? חסר לנו משיח. חסר משיח. זה יסוד העושק וחסרון העושר של כולנו. אבל עד שיבוא משיח, אנחנו מחפשים את המילואים, מילואי הביניים. בחינת משיח. אהבה בין אדם לרעהו, כל מיני השלמות כאלו ואחרות, כמה שאפשר. אשרי, יעשה למחכה לו. כן? אנחנו מחכים למשיח. כן? כחלק מהציפייה למשיח, אנחנו ממלאים את החסרונות של אחרים הרוחניים, והנפשיים והפיזיים, את החסרונות שלנו. אנחנו עושים מחנות. אבל העושר הגדול, זה באמת העושר העתידי. זה אושר עתידי. בכל אופן, בזה נסיים גם. ולגרום לה אושר.com. נקודה. נמשיך. ארבע שמחה. בארבע, מי מושלם?